אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew.
תודה, מייקל. אנחנו עם כתבתנו דנה קרני, שמשדרת אלינו מישראל. שלום, דנה.
שלום, דקל.
נפתח את סיכום חדשות השבוע עם הצעת חוק לפיזור הכנסת שהוגשה ברביעי על ידי יושב ראש הקואליציה אופיר כץ. בראיון לכאן 11 התייחס יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון המודח, ללחץ מצד המפלגות החרדיות על הממשלה. הנה קטע מדבריו.
זה סוף ידוע מראש. אני הבנתי כבר מזמן שהחרדים לא מעוננים בחוק גיוס כלשהו שיגייס צעירים לצהל. רוצים רק חוק פטור על מלא, וזה דבר שאני לא הייתי מוכן לתת להם, ואני מקווה מאוד שאף אחד לא יהיה מוכן לתת להם.
דנה, תוכלי לספר לנו עוד על הרקע להחלטה הזאת, ומה הייתה התגובה מצד האופוזיציה?
כן, אז הסערה הפוליטית השבועית מגיעה באמת מהנושא שלא יורד מהכותרות, חוק הגיוס. נתניהו הודיע לחרדים השבוע שחוק הגיוס לא יעבור לפני הבחירות, והם מצידם זועמים ומאיימים לפרק את הקואליציה ולהקדים את הבחירות. הרב לנדו, המנהיג הרוחני של דגל התורה, אומר השבוע לחברי הכנסת של המפלגה שלו שיש לפעול לפיזור הכנסת ושאין לו אמון יותר בנתניהו. במכתב שהוא מוציא לח"כים הוא מוסיף שמעכשיו הם יעשו רק מה שטוב ליהדות החרדית, ולדעתו צריך בחירות בהקדם, והוא מסכם באמירה שאין יותר גוש פוליטי מבחינתו. ודקות אחרי הודעת דגל התורה, ישראל ביתנו ביש עתיד הניחו על שולחן הכנסת את החוק לפיזור הכנסת, וביום רביעי גם יושב ראש הקואליציה יחד עם ראשי סיעות הקואליציה הגישו הצעת חוק משלהם לפיזור הכנסת, מה שיאפשר להם לשלוט במועד הבחירות.
יש צפי מתי תאושר ההצעה, ואם כן, מה זה אומר בעצם על תאריך הבחירות?
הצעת חוק צפויה להיות מאושרת בקריאה טרומית בשבוע הבא. אם היא תאושר, אז עולים משמעותית הסיכויים לבחירות בספטמבר, אבל זה עוד לא סופי. נתניהו שחקן פוליטי מאוד מנוסה, והוא רוצה בחירות באוקטובר. הוא עוד לא אמר את המילה האחרונה. הוא כרגע מנסה לבלום את הלחץ של ש"ס ויהדות התורה להקדמת הבחירות. לפי הדיווחים בתקשורת הישראלית, הוא מבהיר בשיחות סגורות שישראל עוד לא הגיע להישג הנדרש באיראן, והוא לא יהיה פנוי לנהל קמפיין. ביום חמישי הוא שלח את יושב ראש הקואליציה אופיר כץ למזכיר הממשלה יוסי פוקס לגשש בקרב שרים וח"כים אם יתמכו בחוק הפטור מגיוס אם הוא יעלה, אבל בפועל ככל הנראה לנתניהו פחות מתאים להעביר את חוק הגיוס בנקודת הזמן הזאת, כי פרט לעובדה שגם בקרב הקואליציה יש לו מתנגדים, הצעת החוק הזאת עלולה לגרום נזק לליכוד בבחירות, כי רבים ממצביעי הליכוד הם מילואימניקים שמתנגדים לחוק. אז אמנם אנחנו מדברים אגב על הקדמה של חודש אחד מספטמבר לאוקטובר, אם באמת תפוזר הכנסת, אבל הקואליציה יש כמה חוקים שמאוד חשוב להם להעביר, כמו למשל החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ליועץ משפטי ולתובע כללי, ולכן החודש הזה מאוד קריטי להם.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הבחירות בישראל, ובואי נעבור רגע לנושא שסיכרנו כאן בשבועיים האחרונים, פרשת הרצח לכאורה של ימנו זלקה. בישראל דווח בשבוע האחרון על הגשת כתבי אישום נגד חשודים באירוע. במסדרונות בתי המשפט דיברו אחיו של ימנו עם התקשורת, ירוס וגטסו. בואי נשמע רגע קטע מתוך זה.
כביכול נראים ילדים קטנים, צעירים, אבל לכולנו ברור שהם לא כאלה. הם כיפות, ציציות, ביזיון, עושים בושה ליהדות. כמה מזעזע.
אנחנו עמומים, שבורי לב, כעוסים מאוד. אנחנו הסתכלנו בעיניים של אותם עבריינים, אחד אחד, הרוצח ושותפיו, כולם רוצחים בעינינו. והסנגורים שלהם אומרים לנו, לא, צריך לשחרר אותם, יש להם בית ספר, יש להם מבחנים.
דנה, מה תוכלי לספר לנו על כתבי האישום שהוגשו, ואם יש פרטים חדשים שנחשפו השבוע?
אז פרקליטות מחוז מרכז הגישה ביום ראשון כתבי אישום נגד 16 נערים בגין מעורבות ברצח ימנו בנימין זלקה, בין ה-21, מחוץ לפיצריה בפתח תקווה בערב יום העצמאות. אחד הנערים בן 15 שתועד לפי החשד דוקר את זלקה בירך שלו, נאשם ברצח באדישות. ו-15 נערים נוספים נאשמים בחבלה בכוונה מחמירה. שלושה מהנערים נאשמים גם בשיבוש הליכי משפט, אחרים בתקיפה ואיומים. הפרקליטות ביקשה להורות על מעצרם עד תום ההליכים של כל הנאשמים, כולל שלושה שהיו במעצר בית. במשפחת זלקה, בתקשורת וגם בשיח הציבורי ברשתות החברתיות, מתחו ביקורת מאוד קשה על הפרקליטות, בטענה שסעיפי האישום קלים מדי. הסעיף המופחת של רצח ואדישות אומנם מאפשר אנשים כבדים של מאסר עולם, אבל הוא לא מחייב אותם. ולמרות הסרטונים והעדויות הרבות, בפרקליטות טוענים שאין מספיק ראיות להוכיח כוונה לרצח, ונזכיר שעד עכשיו לפי עדויות מחקירות, הנערים הללו לא הביאו שום חרטה על המעשים שלהם.
אנחנו נמשיך כמובן ונעקוב גם בנושא הזה, אבל אנחנו נעבור עכשיו לסטטוס הפסקת האש מול לבנון ואיראן. היה שינוי כלשהו השבוע?
לא ממש. נראה שהפסקת האש הזאת ממשיכה להתקיים רק על הנייר. בפועל האש נורית משני הצדדים. מכת רחפני הנפץ של חיזבאללה נמשכת והיא קטלנית. ביום ראשון נהרג חייל מילואים מפגיעה של רחפן נפץ בדרום לבנון. עוד חיילים מצה"ל נפגעו במהלך השבוע בתקריות שונות עם רחפנים, בהם גם נגד שנפצע באופן בינוני, יתר החיילים נפצעו קל. ביום חמישי, עוד תקרית חמורה, רחפן נפץ פוגע בתוך ישראל, ללא התראה, בחניון בראש הנקרה, פוצע שלושה אזרחים, אחד מהם באופן אנוש. במקביל לכל זה, במבצע להשמדת תשתיות טרור בתוך דרום לבנון, כוח גולני פועל באזור נהר הליטני, אבל חוצה אותו נקודתית במהלך הפעילות המבצעית, ונזכיר שהליטני הוא טכנית קו הפסקת האש. למרות כל זאת, שיחות השלום בין לבנון וישראל ווושינגטון, בתיווכה של ארצות הברית, נמשכות.
אנחנו דיברנו מספר פעמים בשבועות האחרונים באמת על הסכנה והנזק של רחפני הנפץ.
הם בעיה מאוד חמורה והם קטלנים.
כן, בהחלט. אנחנו כמובן גם בנושא הזה נמשיך לעקוב, אבל אנחנו נעבור לנושא מדיני אחר, הפרשה סביב המינוי של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. הנה קטע מתוך דבריו של אחד ממגישי העתירה, אוריאל מקייס, בדיון בבגץ ברביעי האחרון, כפי ששודר בכאן 11.
המאבק שלי כאן היום הוא בעצם למען ביטחון המדינה ולמען סוכני המוסד. אני חוויתי על בשרי את ההפקרה של רומן גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיוט המתמשך שעברתי. הסכנה שנמצא בסוכן מוסד היא גדולה פי כמה מונים מאשר ההפקרה שאני עברתי.
דנה, מה עומד מאחורי העתירה הזאת ואיפה זה עומד כרגע?
כאמור, בגץ נאלץ לדון בעתירות שהוגשו נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, כשהשאלה העיקרית הייתה הפעלתו לכאורה של אוריאל מקייס בזמן שהיה קטין בן 16 מול גורמי טרור במדינות אויב. בתקשורת המקומית ובתחקירים של צה"ל עלו טענות שההפעלה הזאת של אלמקייס בעמודי טלגרם בוצעה ללא הסמכה, ללא אישור משפטי וללא תאום עם גורמי מודיעין, ולאחר מכן כשאלמקייס נעצר על ידי שרצי הביטחון בחשד לתקשורת עם גורם זר, גופמן הכחיש מעורבות. אלמקייס כאמור נעצר, נחקר וישב שנה וחצי במעצר בית לפני שהצליח להוכיח את חפותו, והוא כמובן טוען שאדם כמו גופמן שהפעיל אותו כסוכן והתכחש לו, לא יכול לשמש כראש מוסד. מבחינת הסטטוס אין עדיין החלטה של בית המשפט בעניין המינוי. משפטנים שעוקבים אחרי המתרחש בבית משפט השבוע מעריכים שבגץ יחזיר את המינוי לוועדת גרוניס, הוועדה שמייעצת למינויי בכירים. מדברי השופטים משתמע שהם לא באמת רוצים להיות מעורבים במינויים של נתניהו והקואליציה, אבל לאחרונה הם נדרשים לכך שוב ושוב. וראינו את זה במינוי של דוד זיני לראש השבק, ואנחנו צפויים לראות זאת שוב, כי נתניהו מבקש למנות עכשיו את פרקליטו האישי מיכאל רבילו למבקר המדינה, וגם המינוי הזה ללא ספק הגיע לפתחו של בגץ. עכשיו, וכל פעם שזה קורה, הדיונים על המינויים האלה, אנשי הקואליציה, כמו חברת הכנסת טלי גוטליב ואחרים, משתמשים בדיונים הללו כתירוץ לנגח את בגץ ואת מערכת המשפט על ההתערבות שלהם.
הבנתי, אנחנו גם פה כמובן אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הדברים. אנחנו נעבור עכשיו ליום ירושלים, שצוין בחמישי האחרון בישראל. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פרסם ברשתות החברתיות סרטון שלו, עולה להר הבית ומניף את דגל ישראל. הנה קטע מתוך הסרטון.
הכי שקט, זה בא בזכות הרתעה, הר הבית בידינו, הר הבית שלנו.
דנה, מה תוכלי להגיד על הטענה של בן גביר על ההרתעה, ואיך נראו השנה חגיגות יום ירושלים?
בתגובה לטענתו של בן גביר, כדאי לזכור שהרמדאן עבר בשקט יחסית השנה, כי הוא קרה במהלך המלחמה עם איראן וירי הטילים לעבר ישראל, שבגללה הר הבית היה סגור ונמנעו התכנסויות, ובשל המצב הביטחוני ואיסור התכנסויות, היו עימותים בין שוטרים למתפללים מוסלמים, אבל הם היו מצומצמים יותר והם לא קרו בתוך הר הבית. לעניין יום ירושלים, יום משמח שנועד לחגוג את בירת ישראל התנכית והמודרנית שחוברו יחדיו ואת שחרור הכותל המערבי, אבל בשנים האחרונות הוא הופך גם ליום של התרסה לאומנית ואלימה אל מול ערביי מזרח ירושלים. עליית בן גביר ושרים נוספים להר הבית היא דוגמה אחת. הדוגמה השנייה היא מצד הדגלים או ריקוד הדגלים. על פניו אירוע מאוד מרגש, אלא שבשנים האחרונות מתקשים המארגנים שיהיה גם מסלול שעובר בשער שכם וברובע המוסלמי. וכך הזינו במראות של נוער שהגיעו מוקדם ותקפו לכאורה את ערביי העיר העתיקה. בסרטונים ברשתות החברתיות ניתן לראות אימות בני נוער לתושבים ערביים ולפעילי שמאל שבאו להגן עליהם. הם השליחו כיסאות פלסטיק, קראו לכאורה קריאות נאצה ושרו שיסרף לכם הכפר. 16 מהם נעצרו על ידי המשטרה. לצד האימותים הללו, יותר מ-150 פעילי תג מאיר הגיעו וחילקו 3,000 פרחים במצעד הפרחים בעיר העתיקה, בנוסף הם גם חילקו פליירים שקוראים לשלום ולשכנות טובה. בסופו של דבר, העצרת עצמה בכותל עברה בשלום ובחגיגיות גדולה.
הבנתי, ומה נסיים השבוע, דנה?
נסיים עם חברי החמישייה הקאמרית, ש35 שנה אחרי שהתוכנית הסאטירית שלהם עלתה לאוויר, הם קיבלו בשבוע שעבר פרס מפעל חיים. הם התחילו 5 שחקנים די אנונימיים שנפגשו לצלם תוכנית מערכונים לערוץ 2 הניסיוני, בתקציב כמעט אפסי, ובעזרת שורת כותבים מעולים, התוכנית הזאת שינתה את פני הטלוויזיה בישראל. אז בחמישייה, היום הם רק רביעייה, רמי אויברגר נפטר מסרטן באוגוסט, אבל קרן מור, מנשה נוי, שי אביבי ודוב נבון התאחדו לקבלת הפרס, איתם זכו גם היוצרים והכותבים, איתן צור ואסף ציפור, מודי בר-און שנפטר לפני 4 שנים, יוסף פלדרור, אתגר קרת, עוזי וייף והמפיקים עמי אמיר ואריק ברשטיין. ואם אפשר לסיים עם אחד המשפטים הזכורים ביותר של החמישייה שמגיע מהמערכון על אליפות העולם באתלטיקה שמתקיימת בגרמניה, ובה אנשי המשלחת הישראלית מבקשים מהמארגנים הגרמנים פור קטן של כמה שניות לספורטאי שלהם המאוד לא אתלטי דוב נבון.
בהחלט, אז הנה מנשה נוי בקטע הזה מתוך המערכון.
Haven't the Jewish people suffered enough? Haven't the Jewish people suffered enough?
תודה רבה, דנה.
תודה, דקל, שיהיה שבוע טוב.
סמנו לייק, שתפו והגיבו. עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.